אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית.
בוקר טוב, שלום רב ושבת שלום לכם. אנחנו בשעה השנייה, בתוכנית הראשונה, שבת עם אורן נהרי, עורכת המשנה והמפיקה מאיה תלמון הזרזר, בהפקה אביטל בסור, ליטל עטיאס על השידור, ומדי שבת ניפגש כאן בתוכנית, בשעה שבה הייתם רגילים לשמוע את קולו הייחודי של יצחק נוי המנוח, מגדולי שדרני הרדיו בישראל, ויש לי הכבוד והעונג להיכנס לנעליו הגדולות. ואת השעה הזו נקדיש לזמן, נקדיש להיסטוריה.
You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
כאשר הזמן חולף, השיר המיתולוגי מהסרט קזבלנקה. אז היסטוריה, הזמן. אנחנו נקדיש את השעה הזאת להיסטוריה של שנה אחת. מדי שבוע נביא את סיפורה של שנה במאה ה-20, נתחיל כיאות בשנת 1900. כמובן, מושג הזמן הוא שרירותי לחלוטין. המאה ה-20 מתחילה ב-1900, ובכן, מדעית אפשר לטעון שהיא מתחילה בשנת 1905, עם תורת היחסות של איינשטיין. בתרבות, אולי ב-1908, עם הקוביזם, מדינית ב-1914, עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, ולכל האירועים האלה נתייחס, אבל הזמן עוזר לנו לסדר את האירועים. אז בשנת 1900 יש בעולם כמיליארד וחצי בני אדם, מתוכם כ-10 מיליון יהודים. 8 מיליון באירופה, כמיליון בארצות הברית, כחצי מיליון בכל ארצות האסלאם, פחות ב-50 אלף בארץ ישראל, כששני שליש מהם בירושלים. העולם כולו נמצא עדיין בשליטה של אימפריות אירופיות, לא רק בריטניה. בלגיה הזעירה שולטת בקונגו, שגדולה כמו אירופה. הולנד, באינדונזיה הענקית. צרפת, בהודוסין ובארצות המגרב. רוסיה עושה צעדים מאוססים, בעיקר כלכליים. ארצות הברית, בוודאי, מהווה פוטנציאל, ברור לכולם, אבל המערב עדיין פרוע. ומי שמהגר לארצות הברית, אלה לא האצולה האירופית, אלא דלת העם, מאיטליה, מאירלנד, מפולין, אלה המחפשים אדמה או מקלט מרדיפות. והאירוע הראשון והחשוב אולי, המתרחש באותה שנה, ב-1900, הוא התקוממות עממית בסין, נגד האירופים, נגד הזרים, השולטים באימפריה השמימית ועושים בה כרצונם. מרד הבוקסרים, כך הוא נכנס להיסטוריה, ועל כך אני מבקש לשוחח עם הפרופסור יורי פינס, מומחה לסין, החוג ללימודי אסיה, האוניברסיטה העברית. פרופסור פינס, איך המרד הזה מתחיל?
המרד הזה מתחיל כאשר סין נמצאת בשפל, סין נמצאת במצב כלכלי נוראי, סין נמצאת במצב פוליטי נוראי, וסין נמצאת כטרף למעצמות המערב. ומעצמות המערב פועלות בשני מישורים, במישור הכלכלי שכרגע לא משנה, ובמישור הדתי. יש פעילות אקטיבית מאוד של המיסיונרים המערביים בסין. חלקם אנשים מאוד טובים שמקדמים חינוך לבנות למשל ושירותי רפואה, וחלקם אנשים מאוד רשאים שמחפשים נשמות. איך מחפשים נשמות? באותם הימים למערב יש זכויות אקסטרה טריטוריאליות בסין, זאת אומרת שסינים לא יכולים לשפוט נתין מערבי. וכנסיות מסוימות מגלות שאם אנחנו נעניק למתנצרים, למומרים, אותן הזכויות, אותה הגנה כאילו שהם אזרחים של המדינה שלנו, אז בית המשפט הסיני לא יכול לפגוע באנשים האלה.
אגב, שניים מהמיסיונרים הידועים ביותר הם הנרי לוס, בן של מיסיונרים לימים, השבועון, טיים, לייף וכו', ופרל בק, הסופרת שכותבת את האדמה הטובה.
אבל אתה בחרת במיסיונרים הטובים. אני עכשיו אגיד לך מיסיונרים רעים, שאולי באמת לא ראוי לזכור אותם, אבל מה לעשות? למשל בישופ אנצר, גרמני מהכנסיית אדוני הקדוש הגרמנית, שפועל במזרח סין, בחצי שנדונג, והוא מהאנשים הבולטים האלה שפועלים בשיטה של המרה של סינים, ואחר כך מתן חסות של הקונסוליה הגרמנית לאותם המומרים, וזה אומר שמי ילך להמיר את דתו? פושעים, פושטקים, אנשים שיש להם סכסוכים, סכסוך קרקעות עם השכן שלהם, ועכשיו פתאום המשפט הסיני לא יכול לעשות להם שום דבר, כיוון שהם מוגנים על ידי הכנסייה, והם מוגנים על ידי הקונסוליה הגרמנית. וזה משגע את האנשים, זה משגע את הפקידים הסינים, אבל הם לא מעיזים לעשות שום דבר, כי המערב חזק לאין שיעור ביחס לסין, אבל זה משגע את העמך, את האנשים למטה, למטה, למטה.
איך הם האנשים האלה, אותם עמך, אותם בוקסרים, כלומר בעצם זה לוחמי קונג פו, אנחנו חושבים ישר על ברוס לי וכולי, אבל האגודה השמימית, איך הם מתחברים אל חצר הקיסר האוצרת בעצם?
כן, זה אחד הדברים המדהימים. בהתחלה הם לגמרי לא מתחברים, הם פועלים, הם אנשים כל כך למטה, בתחתית של התחתית של החברה הסינית, הם פועלים באזורים שבהם בקושי יש פקידים, הם מתחילים להתקיף את המתנצרים, הם מתחילים לפעמים להתקיף את המיסיונרים, ובגלל זה החצר מתעוררת ומנסה לדכא אותם. כי כמובן החצר לא רוצה בעיות עם המיסיונרים, לא רוצה בעיות עם המערב. אבל לאט לאט הפעילות שלהם גוברת, כיוון שלחצר אין כלים מספיק טובים לדכא אותם, כי החצר נמצאת בעצמה במצב מאוד מאוד גרוע, ובמקביל, המערב, אנשי הקונסוליות המערביות והקונסולים המערבים בבייג'ינג, הם יוצאים מתוך הנחה שלא ייתכן שהסינים פועלים על דעת עצמם נגדנו. זה הכל הסתה, נכון? אנחנו הרי מאוד רגילים שכל השנאה כלפינו, כלפי המערבים, זו תוצאה של הסתה של החצר. וכל פעם, כשיש פגיעה כלשהי במתנצר סיני, קל וחומר במיסיונר המערבי, מתייצבים הקונסולים תחילה של כמה ארצות ואחר כך של יותר ויותר ארצות מערב פלוס יפן בחצר הקיסרית בסין, והם למדו שהדרך הטובה ביותר לשכנע את הסינים להקשיב לנו זה לצעוק עליהם כמו על אפריקאים, כי סינים הם לא לגמרי בני אדם בעיני המערבים באותם הימים. זכור, אנחנו נמצאים בשיאה של הגזענות הנוראית המערבית האנטי-סינית. ב-1896 בכתב העת המוח מתפרסם מחקר שמוכיח, כביכול, שמוחו של הסיני קרוב יותר למוח של שימפנזה מאשר למוח של בן אדם. אז לא צריך להתייחס אליהם לגמרי כמו אל בני אדם. בדיוק כמו שמערב מתנהג כלפי אפריקאים, מתנהג באותם הימים כלפי הסינים.
וצריך לומר שלמערב, ואנחנו נראה את זה עוד מעט במרד עצמו, בסופו של דבר, איך היה המשפט הזה, טיעונם האחרון של המלכים, שלוי ה-14 ציווה לחרות על התותחים שלו, העוצמה המערבית גדולה לאין שיעור, לסינים יש רק כוח אדם, אבל זהו.
בוודאי, בוודאי. ואז החצר, במקור הייתה מודעת לזה, ובמקור ניסתה לדכא את הבוקסרים כדי שלא הגיעו לאימות אמיתי עם המערב, אבל החצר לאט לאט מבינה שלא משנה מה אנחנו נעשה ולא משנה איך אנחנו ננהג, המערב יתבע מאיתנו יותר ויותר ויותר וישפיל אותנו יותר ויותר ויותר. ואז פתאום במאי 1900 במפתיע יש ניסיון לדכא את קבוצת הבוקסרים, וקורית שם תאונה, והגנרל הסיני, אלוף משנה הסיני שהיה אמור לדכא את הבוקסרים, נהרג בידיהם. ואז החצר פתאום רוצה לשכנע את עצמה, אולי באמת הבוקסרים האלה חסינים בפני הכדורים כמו שהם טוענים. אולי לבוקסרים האלה יש איזה שהם כלים לנצח, אם הם ניצחו את היחידה הצבאית שלנו, אולי הם בכל זאת ינצחו את המערב. אולי העם הסיני, זכור שהחוצר אגב לא סינית, היא מנג'ורית, היא זרה. אבל
היא כבר כמה מאות, אבל היא כבר כמה מאות שנים שולטת בסין.
כן, 260 שנה כבר, לא רע. אולי העם הסיני יתעורר ויאפשר לנו להשתחרר מהעול של האימפריאליזם. וזה כמובן טירוף מערכות, כיוון שהיה ברור לכל האנשים שבני דעת, שלבוקסרים אין שום אפשרות לנצח את המערב. כמו שאמרת, פערי הכוחות אפילו בין המערב לבין הצבא הסיני הלאומי היו אדירים. קל וחומר נגד אספסוף שלא היה חמוש אפילו בנשק חם. אנשים שהשתמשו בדרך כלל בכידונים ונלחמו מלחמה, מה לעשות, של 112, כאשר אנחנו נמצאים בראשית המאה ה-20. אבל זה היה אובדן של שיקול דעת טוטלי מצד החצר, שאני יכול להבין אותו, כיוון ש...
הם היו בייאוש. הם היו בייאוש. עכשיו, אתה מציג את הטיעון הדתי, אני זוכר שכשאני קראתי פעמים לא מעטות, לא כמוך כמובן, על מרד הבוקסרים, הזעם המרכזי היה על הנושא הזה באמת של הם בשיפוט אקסטרטריטוריאלי, על הזיכיונות שהמערב גוזל ומשפיל את סין פעם אחר פעם אחר פעם.
זה נחמד, כמובן, ברמה הפילוסופית, אבל תזכור שהבוקסרים לא כל כך הבינו מה זה זיכיונות, כי הזיכיונות היו בערים הגדולות המערביות, okay. והבוקסרים היו בכפרים הנידחים. הם גם לא כל כך ידעו מה זה שיפוט עצמי לזרים, אבל הם ידעו טוב מאוד שכשהשיפוט הזה מוכל על מומרים סינים, הסינה הייתה כלפי המומרים, כלפי השכנים שהמירו את דתם, קיבלו את חסות הכנסייה הנוצרית, בזכותה קיבלו את חסות של הקונסוליות הזרות, ואז האנשים האלה יכולים לעשות ככל העולה על רוחם. והשנאה האמיתית הייתה בעיקר כלפי המתנצרים הסינים, וכמובן כלפי המיסיונרים הזרים, שהיו אולי הגורם היחיד שהבוקסרים יכלו לראות בכפרים הנידחים, כי המערבים הרגילים יושבו באמת בזיכיונות, בערים הנוחות, אולי קצת לאורך מסילות הברזל, אבל לא בכפרים הנידחים היו המיסיונרים, כל החנית של האימפריאליזם המערבי.
שזה אגב השוואה מעניינת, נעשה אותה בהזדמנות, אולי בתוכנית אחרת, לשנאה בין הסרבים לבוסנים, שהם סרבים שהתאסלמו עם הכיבוש העותמני, שאותם אתה שונא כי הם הבוגדים. ואז מתחילה הדרמה של 55 הימים המפורסמים בפקין, כאשר כוחות מגיעים ממעצמות המערב, הקייזר וילהלם אומר לאנשים שלו, תתנהגו כמו ההונים בשעתו, והכינוי שיהיה לימים כינוי גנאי, הונים, דובק בגרמנים למלחמת העולם הראשונה, וצבאות המערב מגיעים ומשחררים את המצור על הקונסוליות והשגרירויות.
כן, אתה צודק, אבל כמובן צריך להקדים ולומר, מה שקורה קודם זה הדבר אולי המטורף ביותר. יש, הבוקסרים מנתקים את קווי הטלגרף, אף אחד לא מבין בדיוק מה קורה בבייג'ינג, המערב שולח תחילה יחידה קטנה ברשות האדמירל הבריטי סיימור, שהם מתקדמים לאורך מסילת הברזל, אבל הבוקסרים מתייחסים למסילות הברזל כמו לקווי הטלגרף, כאל דברים סתניים ומפרקים אותם. ואז היחידה הזאת מובסת, מה זה מובסת? יש קרב שהיא לא מצליחה והיא חוזרת כלעומת שבאה, ואז השושלת ברגע של טירוף, מכריזה על המלחמה על כל מעצמות המערב. אתה יודע, זה כמו המלך מתיאש הראשון אצל קורצ'אק, מכריז מלחמה על כל העולם. השושלת מכריזה מלחמה על כל העולם. יש תריסר הארצות שילחמו, מתוכן שמונה ישלחו את הצבאות, לכן בדרך כלל מדברים על שמונה
הארצות. אתה אומר השושלת, אבל זה בעצם האוצרת.
האוצרת, אבל אתה יודע.
אמו של הקיסר.
שולטת בשם הקיסר, הקיסר שבוי בידיה, זה סיפור מסובך שלא ניכנס אליו. הקיסר בעצמו הוא שבוי בידי הדודה שלו, וזאת הדודה בת 70 וקצת, כבר לא אישה צעירה במיוחד, שהיא לא כל כך מבינה מה לעשות, היא הסתפחה והיא מאמינה, אולי, 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 אולי יקרה נס, אולי פעם אחת יקרה נס, ואולי אנחנו ננצח, ואולי משהו יקרה, וכאשר היא מכניסה מלחמה, רוב מוחלט של המושלים של הפרובינציות הסיניות לא מצטרפים עליה. למעשה, רק שלוש פרובינציות בצפון מזרח סין נלחמות נגד כל מעצמות המערב. נגד כל מה שהיום אנחנו קוראים G7 פלוס רוסיה, זה G8, כשרוסיה עוד הייתה חלק של G8, זה בדיוק זה, רק שאוסטרו-הונגריה לא קיימת ועכשיו כן. קנדה ב-G8. כל היתר זה אותן הארצות.
אבל הן שולחות חילות משלוח קטנים, צריך לומר, זה לא, הן שלא שולחות את כל הצבא.
רוסיה, יפן, זה יותר מ-10,000, אבל תזכור שמה זה משנה כמה חילות משלוח.
יש להן נשק חם. תותח,
מכונות יריעה, כל הנשק המודרני, הם קוצרים את הבוקסרים, מה זה את הבוקסרים? הם קוצרים את כל הסינים, כי אף אחד הרי לא יודע מי הוא בוקסר ומי הוא לא בוקסר. הם קוצרים רבבות אנשים, והם עושים את המעשה הטבח הזה האלה שבסופו של הדבר, אתה יודע, לכל אחד יש את הקרמה שלו, אז הקרמה המערב יקבל כעבור 14 שנה בתוכנית אחרת שלך.
כן. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, הסינים מדברים על 100 שנות ההשפלה. מ-1839, מלחמת האופיום הראשונה, חברת הודו המזרחית מציפה את סין באופיום, הקיסר הסיני מתנגד להתמכרות של העיקרים שלו לאופיום, כמובן בריטניה באה ואומרת, מה זאת אומרת? סחר חופשי, ייבוא וייצוא, היעלה על הדעת, ובסוף המלחמה מספחים את הונג קונג, ופותחים שוב את סין לסחר האופיום, ויש את מרד טייפנג, ומלחמת האופיום השנייה, ויפן כובשת כובשת את פורמוזה וכו וכו וכו. מרד הבוקסרים הוא חלק מרכזי בזעם הסיני, בזיכרון הסיני של המערב, המערב בגדול, זה כולל גם את יפן, כמו שציינת בצדק, משפיל את סין 110 שנים, מ-1839 עד שמאו עולה לשלטון ב-1949.
כן, אתה צודק לחלוטין, זה שיא של ההשפלה, אם כי צריך לזכור שההשפעה המיידית של ההשפלה הזאת, זה לא כל כך שנאה למערב, אלא שנאה אדירה לאוצרת ולשושלת, שהכניסה את סין למלחמה שאסור היה להיכנס. כי מבחינה מוסרית מותר לך להיכנס לפעמים למלחמה, אבל מבחינה שכלית, תבונית, כמו שאמר אחד המושלים החשובים ביותר באותם הימים, ואחד המדינאים הפקידים של סין, לפעמים אתה נכנס למלחמה כשיש לך מעט סיכויים, אבל אסור להיכנס למלחמה כשאין לך שום סיכוי. והתוצאה, ההשפלה הנוראית, הפיצויים הבלתי נתפסים שהסינים היו צריכים לשלם למערב כתוצאה מהמלחמה הזאת, וכל המרכיבים השונים של ההשפלה ופגיעה בריבונות הסינית וכולי וכולי וכולי, כל זה מוביל לקודם כל התפרצות של זעם כלפי השושלת, שהיא נראית כאחראית, וזה יוביל בסופו של הדבר, תוך 10 שנים בלבד, 11 שנה, לנפילה של הקיסרות בסין. אבל אתה צודק לגמרי שזה גם חלק מרכזי, נדבך מרכזי באותה השפלה לאומית, 100 שנים של ההשפלה, ממלחמות האופיום, דרך מלחמת הבוקסרים וחלה בכיבוש היפני של מרבית מזרח סין כעבור עוד כמה עשרות שנים.
ואם אנחנו מסתכלים במבט של 123 שנים אחר כך, סין היום, שהיא סין שבוודאי היא מעצמה עולמית, אפשר להתווכח בשאלה, נעשה את הדיון הזה בהזדמנות אחרת, על הקשיים של סין ובעיות דמוגרפיות וכולי, אבל סין כשהיא רואה את הדברים האלה, כשהיא באה למערב ואומרת, אתם מדברים על עלייתה של סין כאילו זה איזה משהו, כאילו זה נתון מגבוה שהמערב צריך לשלוט. לא, אנחנו סין, אנחנו היינו המעצמה בעולם במשך מאות בשנים. אתם השפלתם אותנו, אנחנו עושים עכשיו אחוז אחד, פרומיל ממה שאתם עשיתם לנו. עד כמה זה נמצא שם בפסייקי הסיני היום?
לא לגמרי, סין מאוד מאוד זהירה לא להשתמש בטיעון הזה יותר מדי, כי מלבד במקרה של יפן, כי אז באמת גם ההיקף של הנזק, ההיקף של הרצחנות היפנית הייתה לאין שיעור יותר גדולה מרצחנות של כל המעצמות האחרות בסין. אבל כלפי המערב זה סוג של הדברים שסינים מעדיפים לשכוח, כי אתה כל כך הושפלת, בסין אין את התפיסה הנוצרית שאם אתה קורבן אתה צודק, אם אתה קורבן זה כנראה שאתה בעצמך עשית משהו לא נכון, אז בסין לא אוהבים לדבר יותר מדי, לא על, בוודאי לא על מרד מלחמת הבוקסרים, לא בדיוק מרד, ולא על מלחמות האופיום, אבל הם אוהבים להזכיר למערב את מה שמערב לא מבין פשוט. סין לא עולה, סין חוזרת למצב הטבעי שלה. היא הייתה במשך יותר מכ-2,000 שנה, נאמר 1,800 שנה, היא הייתה הכלכלה המפותחת בתבל, עד לנאמר 117, 118, תלוי איך אתה סופר ואיך מחשבים את זה, אבל היא הייתה המדינה המפותחת המתקדמת, גם הטכנולוגית, גם הכלכלית. והיא חוזרת פשוט למצב תקין אחרי משבר נוראי, שהיה לא רק בגלל המערב, אלא בעיקר בגלל שסין עצמה לא יודע איך להתמודד עם הבעיות הפנימיות של הדמוגרפיות של אז וכולי. והיא אומרת למערב, זהו, אנחנו חזרנו, זה לא בדיוק איזושהי הפתעה גדולה.
כן.
זה מצב נורמלי. ומערב יצטרך להתרגל. אני יודע שזו בעיה פסיכולוגית גדולה, בעיקר בארצות הברית כרגע, אבל לא נעים לי לומר, הם יצטרכו להתרגל, שזהו, הטבעו של העולם, שסין זו מעצמה.
נכון, וההיסטוריה לעולם לעולם לא נגמרת, ולעולם גם לא נשכחת. תודה רבה לך על הדברים האלה, פרופסור יורי פינס. תודה. וב-1900 קורה עוד אירוע, בעצם לא אירוע, תהליך. בבתי הבושת של ניו אורלינס בארצות הברית נולד סוג מוזיקה חדש, ג'אז יקראו לו. לימים יעבור גלגולים ותהליכים ויושפע ממוזיקה יהודית ומוזיקה קלאסית, אבל בסופו של דבר הוא יליד הדלטה של המיסיסיפי של השחורים, והוא יסמל את הכמיהה לחופש, את האלתור. הג'אז, הסווינג, הבלוז וצאצאיהם יהיו אחת התרומות הגדולות ביותר של אמריקה לתרבות העולמית. תחשבו על הפסקול של כל כך הרבה סרטים שאתם ראיתם. תחשבו על שירי הסווינג והג'אז המלוטשים, על הבלוז קורע הלב, על הביבופ וכל הדברים האחרים. וכולם כולם יהיו צאצאיהם, כולל הרוקנרול, כולל ההיפ-הופ, כולל הראפ וכל השאר. וברוח המאה החדשה, המתמטיקאי הגרמני דוד הילברט עושה רשימה. 23 בעיות המתמטיקה הפתוחות, כלומר בלא פתרון אז, החשובות ביותר. והמרוץ לפתור אותן יזניק את המתמטיקה במהלך המאה ה-20, בעצם גם המאה ה-21. בוקר טוב לך איתי נבו.
בוקר טוב, אורן.
המקום הזה זכור לך היטב, המיקרופון וחדר החדשות. היום עורך ראשי אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי. מתמטיקה די זרה לאדם הרגיל, אבל איכשהו 23 הבעיות היו למושג.
כן, מסוג התהליכים שיש להם גם חשיבות מדעית, אבל גם צברו איזשהו נפח תרבותי, או אפשר להגיד פולקלוריסטי, ו... לכן הן נחשבות אולי כל כך משפיעות. למעשה אגב ברשימה המקורית שהילברט הציג ב-1900 בכינוס שהיה באוגוסט בפריז, היו 10 בעיות, אבל הן כבר עוררו כל כך הרבה עניין שכשהוא פרסם אותם בשנה שנאחר מכן בספר, הוא הוסיף עוד 13 בעיות, וכך הגענו לרשימה של 23 הבעיות שאפשר להגיד במחאות שיגעו את העולם במאה ה-20. חלק מהם נפטרו די מהר, אגב, אחת נפטרה אפילו באותה שנה שהוא הציג אותה, מי שפטר אותה היה סטודנט שלו, אבל אחרות באמת המשיכו להטריד הרבה מאוד שנים, חלקם נפטרו באמצע המאה נניח, בשנות ה-50, ה-60, ה-70, חלקם נפטרו יותר מפעם אחת, כלומר בכמה דרכים, וחלקן נשארו פתוחות עד היום.
מיד אנחנו נעמיק בנושא הזה. אם הזכרת סטודנט שלו, נזכיר שאחת הסטודנטיות שלו, אולי המפורסמת מכולן, הייתה אמי נטר, היהודיה גרמניה, שעליה אמר אלברט איינשטיין, אדם עם איזושהי סמכות מדעית, שהיא המתמטיקאית הטובה ביותר בעולם, ולימים, כאשר עולים הנאצים לשלטון, והיא, כמו רבים אחרים, מסולקים ממשרתם, מגיע שר התרבות הנאצי לביקור באוניברסיטת גטינגן, הקום מפורסמת, מזוהה גם עם גאוס ואחרים, והוא שואל את דוד הילברט, נו, מה מצב המתמטיקה בגטינגן, אחרי שניפינו את היהודים, והילברט מסתכל עליו ואומר לו, אין יותר מתמטיקה בגטינגן. יהודים ומתמטיקה זה עניין בגרמניה או באופן כללי?
בגרמניה, ששנות תחילת המאה, בוודאי בשנות ה-20, אבל אפילו קודם לכן, יהודים היו עניין בכל דבר. היה את כל הוויכוח המפורסם של הפיזיקה היהודית, נכון. בין איינשטיין ללנרד ואחרים. הילברט צריך להגיד לזכותו, הוא כמובן לא היה יהודי, אבל הוא היה מאוד נאמן לדרכו, ולא עניין אותו שום דבר מהדעות הקדומות של כן. הרבה מאוד מהגרמנים באותה תקופה. מי שהביא אותו לגטינגן היה פרופסור יהודי, פליקס קליין, והוא בעצמו קלט שם עוד מתמטיקאים יהודים אחרים, ועבד איתם הרבה. הציטוט שהבאת הוא לא מקרי, הוא מאוד העריך את התרומה של היהודים, לאו דווקא כיהודים, אלא כאינדיבידואלים, אבל היה לו מאוד חשוב לקלוט אנשים לפי האיכויות שלהם, והסיפור של אמי נטר הוא הרבה יותר מזה שהיא רק הייתה יהודיה, היא הייתה אישה.
היא הייתה אישה.
אנשים לא העלו אז על דעתם לקלוט פרופסורית למתמטיקה, באוניברסיטה שהייתה אז המרכז המתמטי והפיזיקלי הגדול והחשוב ביותר בעולם, לקלוט שם אישה פרופסורית.
לא נתפס.
הילברט הצליח להעביר את זה.
אני רוצה לשאול אותך,
איתה... עליהם אידאות קדומות.
אני רוצה לשאול אותך על, נקרא לזה, המיתוס של המתמטיקאי. אנחנו חושבים בהרבה מאוד סרטים וספרים, כמובן המיתוס של נאש ושל פרלמן, שפתר את השערת פואנקרה, פול ארדש ואחרים, כלומר המתמטיקאי כאותו תימהוני המשוקע בעולם המספרים עד כדי טירוף בעצם. עד כמה זה מבוסס על המציאות?
תראה, זה מה ש... זאת הבעיה עם דעות קדומות כאלה, שחלק מהדברים הם באמת נסמכות על מציאות. אז יש כמובן מתמטיקאים כאלה, אבל יש גם הרבה שהם לא. זה כמו בכל תחום, שיש אנשים שמתפתים לאיזשהו שיגעון והוא לופת אותם. יש גם הרבה דעות כאלה על אומני שחמט למשל, שזה...
שזה תחום קצת משיק למתמטיקה, אפשר לטעון.
כן, בהחלט. אז יש, היו כמובן מתמטיקאים כאלה שהשתעבדו, או שהנושא באמת התריף את דעתם, אבל היו אחרים שהם היו אנשים שפויים, והם היו שווים בדעתם לגמרי. הילברט הוא דוגמה מצוינת, כי הוא באמת היה...
אדם ככל האדם. מכל ה-23 הבעיות הפתוחות, מה לדעתך הבעיה החשובה ביותר שנפטרה?
שנפטרה, קשה להגיד. אני חושב שהבעיה הכי חשובה עדיין לא פתורה.
והיא? השערת רימן?
זאת בדיוק. בעיה מספר 8 ברשימה של הילברט, השערת רימן, שעוסקת בשאלה האם ההתפלגות של המספרים הראשוניים היא אקראית, או שיש איזשהו סדר ב... סדר רגיוני בצורה שהמספרים הראשונים מסוזבים בין שאר המספרים. הבעיה הזאת לא רק שלא נפתרה, היא ממשיכה להעסיק עד היום הרבה מאוד מתמטיקאים. נכללה, היו עוד כמה רשימות אחרי הרשימה של הילברט, אחת המפורסמות זאת רשימת בעיות המילניום שהתפרסמה לקראת שנת 2000, וגם שם השערת רימן מככבת, והרבה מאוד מהמתמטיקה נשענת על מה יעשו אם השערת רימן תוכח או לא תוכח. אז זאת הבעיה החשובה ביותר. מה שמעניין לגבי השאלות של הילברט, חלק מהן היו באמת שאלות שלא הוא המציא או הגע, כלומר למשל להוכיח את השערת רימן, או להוכיח את השערת קפלר על סידור כדורים במרחב, או דברים כאלה, בעיות שהיו מוכרות והוא כלל אותן ברשימה שלו מכיוון שהן היו חשובות, וחלק מהשאלות שלו היו יותר אתגרים להוכיח ש... או למצוא דרך לסדר למשל את כל הפיזיקה לפי אקסיומות מתמטיות. אז אחת מהבעיות שנשארו פתוחות, והיום גם יש כאלה שאומרים שהיא כבר לא רלוונטית. וזה מייצג אולי את התפיסה של הילברט, שהכל פתיר במתמטיקה. אותו האמין שאפשר לסדר, כמו שאנחנו מסתכלים על הגיאומטריה האוקלידית, ואתה לוקח כמה אקסיומות, יש לך נקודה, יש לך ישר, אתה יכול לחבר ביניהם, ופחות או יותר מזה אתה בונה אחר כך איך להרכיב מעגל ואיך להרכיב ריבוע ותיבה וכל הצורות האחרות. ככה הילברט רצה לבנות גם את המתמטיקה ובהמשך גם את הפיזיקה, שהכל יהיה מבוסס על מספר מצומצם של אקסיומות.
כמובן שלימים מגיעה מכניקת הקוונטים, ואז אנחנו כבר נמצאים בעולם שבו אין כבר את האקסיומות, לפחות הפיזיקליות, ומה שנותן אולי למתמטיקה...
דעת הילברט הייתה לו תרומה חשובה למכניקת הקוונטים. מה שנקרא לימים רחבי הילברט, כלים גיאומטריים שהוא פיתח, שעליהן חלק גדול ממכניקת הקוונטים נשען. גם היחסות של איינשטיין נשענת הרבה על מתמטיקה של הילברט, שבעצמו היה קרוב מאוד לתיאוריה כזאת.
עכשיו, לימים מתמטיקה מתחום מאוד מאוד... ליודעי חן ומקבלת תהודה בעולם עם הסיפור המפורסם של המשפט האחרון של פרמה, שאגב נדמה לי לא מופיע ברשימה המפורסמת של הילברט.
לא, הוא לא מופיע, למרות שזו בעיה ותיקה מאוד, אבל כן, למרות שאני חושב שהמשפט האחרון של פרמה קיבל את התהודה שלו בגלל הספר, והסרט שיצאו אחר כך, הספר של סיימון סינק כמובן. מבחינה מתמטית טהורה, אני חושב שפחות יש שם חשיבות. זאת אומרת, בעיה יחסית פשוטה להבנה בתורת המספרים, באלגברה, אבל קיבלה את התהודה שלה בגלל הדרך הארוכה שאתה, הפרופסור שפתר אותה, ובכלל להשתמש בכלים שלא היו בזמנו של פרמה, כל מיני כלים מתמטיים שפותחו בהמשך.
אבל זה גם המיתוס, החידה, אותה אמירה מפורסמת בשוליים של הספר, מצאתי הוכחה נפלאה, אבל המקום כאן אינו מאפשר לי, ואז השאלה למה הוא התכוון. ואני רוצה לקפוץ איתך טיפה, המתמטיקה שוב שנחשבה במשך שנים למשהו תיאורטי, בקרב האנשים הפשוטים נקרא לזה ככה, משהו שלא באמת רלוונטי להם, מתמטיקה תיאורה, לפתע מגיע עולם המחשבים ועולם ההצפנה, והמתמטיקה הופכת להיות דבר שעומד בבסיס עולמנו המודרני, ונאמר שאנחנו בימים אלה הלכו לעולמם בתוך זמן קצר מאוד שני חוקרים ישראלים דגולים שפיתחו אלגוריתם בעניין, זיו ולמפל.
זה נכון, זה, המתמטיקה אפשר להגיד שהיא עשתה שתי קפיצות חשובות במאה ה-20. אחת, או שהקפיצה שני מדעים אחרים במאה ה-20. אחד זה הפיזיקה, הזכרנו קודם את גם את מכניקת הקוונטים וגם את היחסות, ולמשל, למינטר פתרה את השאלה של חוקי השימור בפיזיקה, פתרה אותה מבחינה מתמטית. זאת אומרת, הפיזיקה עצמה נשענה הרבה יותר על מתמטיקה, אפשר לקחת גם את העבודות של יובל נאמן למשל על מבנה החלקיקי, מה שחוקר אחר קיבל על זה פרס נובל, עבודה מאוד מאוד מתמטית שהיא עומדת ביסודה של הפיזיקה הבסיסית ביותר. ואחר כך, כמו שאתה אומר, השאלה של מדעי המחשב שהתחילה עוד אפילו לפני המאה ה-20, אבל זה יתר סט באמצע המאה עם טיורינג ואחרים, והרבה אחרים, וכמובן שאלת הבינה המלאכותית שהיום מככבת. אז כן, היא הפכה כלי מאוד מאוד חשוב בתחומים האלה, והם למעשה בנויים על מתמטיקה, מדעי המחשב לא יכולים להתקיים בלי מתמטיקה, אבל להגיד שאנשים יותר מבינים אותה, אולי אנשים יותר מבינים את חשיבותה, אבל אני לא יודע כמה אנשים באמת יותר מבינים את המתמטיקה עצמה.
תשמע, אתה פה משוחח עם אדם, שבייסורים ותלעובות הגיע בערך לעמוד 20 בספר זיר זימנסקי, אז אני לא הדוגמה, אבל בהחלט החשיבות של המתמטיקה בימים אלה, לימודי ליבה באופן כללי, היא חשיבות אדירה בוודאי במדינת ישראל, האמת, בכל מדינה בעולם. תודה רבה לך על הדברים האלה. איתי נבו, העורך הראשי, אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי.
תודה, וברכות על התוכנית החדשה.
תודה, ועוד נשוחח.
בשמחה.
דוקטור פרויד זה הכל התחיל בבינה כשרופא למדיצינה יום אחד נשאר בלי מילה על הנשמה הוא חיפש פשוט פטנטים איך למשוך אליו פציינטים ופתאום גילה שיטה מחוכמה מודעה גדולה הכריזה על הפסיכואנליזה ומיד עשה זהב מכל אובייקט כי קבע שכל נורמלי הוא בעצם טרללי ושכל אדם בריא הוא קצת דפקט אוי דוקטור פרויד, אוי דוקטור פרויד
כל אחד קצת סכיזופרן או פרנואיד כי כל אגו סקסואלי הוא קצת פאלי או אנלי
שישכב על הספה וידבר
אוהבת אמא, תשלם לי דמי קדימה ואוציא לך את אדיפוס קומפלקס
אם אתה מזל טוב אבא, בתינוקת אל תיגע בה
זכור כי כבר בגיל שבוע יש לה סקס
אם חסר לך סטיספקציה, זה עניין של סובלימציה נעורר בך את היצר הנרדם
ואם את אוהבת מין, אז חיש על הספה אלינה אם תהי טובה, אז הטיפול חינם
אוי דוקטור פרויד, אוי דוקטור פרויד, רק אתה גילית לנו את הסוד. התפשטו אקסביציונים, נעשה מכם מיליונים, העיקר של הצ'קים יש כיסוי. בתנך ובהומרוס הוא חיפש רק את הארוס, ובכל חלום גילה את הסימבול. שסיפרה
ביתו שמענה
שחלמה שוב על בננה
הוא היכה אותה כי הוא הבין הכל
אך הוא לא עבד לבד לו כי גם רושך יום באדלר אז נרחיבו את הביזנס כל העת ובדור של הבלו ג'ינסים
אז הופיע דוקטור קינסי
ועשה לו את השלגר באמת אוי דוקטור פרויד אוי דוקטור פרויד
פסיכולוגיה זוהי המצאה פצצה
מרפלקסים וקומפלקסים לכולנו יש כבר טקסים זה האגו המוטורי המושלם
מפריגילים ופריגילות לכולנו יש כבר וילות
בזכותך דוקטור זיגי זיגי פרויד
השיר על דוקטור פרויד, אז לא בדיוק כך זה קרה במציאות, זה שיר סטירי במקור של שלישיית שד מיטשל האמריקנית. אז ב-1900 מפרסם בווינה רופא יהודי, זיגמונד פרויד, ספר, פשר החלומות שמו. והוא מתחיל דיסציפלינה חדשה לחלוטין, ולפחות בתחילתה ועל פי קומדיות גם בהמשך, מאוד מאוד יהודית, הפסיכואנליזה. בוקר טוב, דוקטור ערן רולניק.
בוקר טוב, אורן.
פסיכיאטר, פסיכואנליטיקאי והיסטוריון. בוא נתחיל עם פרויד, דמותו של האיש הכה מפורסם הזה, הכה ידוע הזה, אחד מהאישים המשפיעים ביותר במאה ה-20, בלי שום ספק.
נכון, הוא גם רצה להיות אחד מהאישים המשפיעים במאה ה-20, הוא לא הסתיר את זה. הוא חי מנעוריו בתחושה שהוא נועד לגדולות, והוא פשוט חיפש דרך להגשים את התחושה הזאת. בהתחלה הוא חשב בכלל שהוא יעסוק בתחום המשפטים, ואולי אפילו יהיה חבר פרלמנט. אחר כך הוא קיווה שהוא יהיה מדען דגול. אבל המציאות האנטישמית בווינה של מפני המאה ה-19 הוכיחה לו שאין ממש מקום ליהודי אמצעים בעולם האקדמיה. והנה נקרתה לו הזדמנות לשלב כמה תחומי עניין וכישרון שלו, אחד זה כמדען והשני זה כסופר ואיש רוח, והוא יוצר מדע חדש, הפסיכואנליזה. אז בואו נתמקם קצת במרחב, כמו שעשיתם יפה ברעיונות עד עכשיו. לפני המאה ה-19, וינה, שהיא פחות או יותר נאמר הניו יורק של תחילת המאה ה-20.
לא רק זאת, אלא באותה עת אפשר לטעון שזה העיר המודרנית ביותר בעולם, בארכיטקטורה, במוזיקה, בתחומים נוספים.
בכל תחום שתסתכל, ההתרחשות המרכזית והמהפכנית ביותר קורית בווינה, החל מהציונות והסוציאליזם והאקספרסיוניזם. אז אך טבעי שגם יקרה עוד משהו בווינה בתחום הפסיכולוגיה. אבל אתה יודע, ברגעים היסטוריים כאלה צריך להתרוחש איזה ניצוץ, איזה מפגש בין תקופה למדען, לנפש מסוימת. והאיש הזה מגלם כנראה את המפגש הזה. למעשה הוא אפילו מחפש, הוא מחפש את הניצוץ הזה. והמסע לחקר החלום, זו למעשה המכילה או הדלת שדרכו הוא ייכנס ויכניס אותו יחד את בני התקופה לעולם חדש של התבוננות על העולם הפנימי. אתה יודע, פירוש החלום אמור היה בעיניו של פרויד להיות הספר שיביא לו תהילת עולם, וזה לא קרה. למעשה לזה, זה לא, חפו שנים רבות עד שהספר הזה הוכר כספר שמכונן מדע חדש ומשנה.
אבל זה עדיין היה בתקופת חייו, ונזכיר שבערוב ימיו הוא נמלט מווינה שבשלטון הנאצים בעצם, מגיע ללונדון ממש ברגעים האחרונים כשהוא כבר חולה בסרטן. עד כמה, דוקטור רולניק, עד כמה השיטה שלו, שיטת הטיפול שלו, הבסיס, עדיין בכלל בתוקף?
הוא בוודאי בתוקף, אבל בואו רגע נלך צעד אחד אחורה. הייתי שואל עוד קודם, עד כמה שיטת הטיפול הפסיכואנליטי נגזרת מתיאוריית החלום של פרויד? מאותו ספר שעליו אתה רוצה, כן, להתמקם במרחב, אותו טקסט שנושא את התאריך 1900, למרות שהוא יוצא לאור ב-1899, רגע לפני סיום המאה. תיאוריית החלום של פרויד היא למעשה עד היום המסד שעליו מונחת כל הפסיכואנליזה. בין אם נודה בזה בפה מלא או בחצי פה. זה לא שהתיאוריה לא התפתחה ולקחה כיוונים רבים ונוספים, אבל בעצם הרעיון שלפיו יש דבר שנקרא מציאות נפשית או עולם פנימי, לא רק כמטאפורה, אלא כממשות, ושהעולם הפנימי שלנו כולל נופים, מחוזות, אובייקטים, מחשבות, ואין ספור אפשרויות בלתי ממומשות של ידיעה וחוויה, הרעיון הזה מגולם בתוך פירוש החלום של פרויד. למעשה, אם אנחנו חושבים איך פרויד היה מציג את תיאוריית החלום שלו, אז הוא ממש מתאר אותו כטיול דמיוני שמתחיל ביער אפל, ואז שביל נסתר, שדרכו פתאום עולים על דרך המלך ומשקיפים על איזשהו נוף פנימי, ושואלים פה את השאלה, לאן ירצה להמשיך מכאן? זאת אומרת, הרעיון המרכזי של פירוש החלום תקף עד היום עבור כל אדם שהולך לטיפול נפשי. יש לך איזושהי שאלה, היא מתנסחת לך בצורה כמו משבר זוגיות או משבר חיים, ובעזרתו של האנליטיקאי, שאנחנו מקווים שיש לו גם עניין בתיאוריית החלום, אנחנו מנסים לנסח את השאלה הזאת בשפה פנימית שמתאימה לעולם הפנימי של האדם שלפנינו. ואנחנו לא רוצים להציע עליה תשובות כלליות, מה טוב לך, לאן אתה צריך ללכת, כי ככה רוצים ממך, כי ככה תרוויח כסף, כי ככה מקובל, אלא לחפש את התשובה המתאימה לעולם הפנימי שלך. מבחינה הזאת אנחנו מקרבים בטיפול נפשי, פסיכואנליטי או לא, את האדם לעולמו החלומי, ומפגישים בין חלומותיו לבין האפשרויות שקיימות במציאות. אז היינו אומרים אולי היום שהחלימה היא תנאי לחיים עשירים ומעניינים במציאות.
ברור. תודה רבה לך על כל הדברים האלה, הדוקטור ערן רולניק, פסיכיאטר, פסיכואנליטיקאי והיסטוריון, ועוד נשוב ונשוחח גם בעתיד.
בבקשה אורן, ברכות לתוכנית.
תודה, תודה. ובשנת 1900 יוצא לאור ספר. יוצאים ספרים רבים, אבל נתמקד באחד. כותב אותו פרנק לימן באום, הקוסם מארץ עוץ שמו, ולימים יעובד לסרט מיתולוגי, ואנחנו זוכרים את ג'ודי גרלנד והשיר הבלתי נשכח מעבר לקשת בענן. אבל ראשית, היה העולם שאותו ברא באום. אותה רביעייה היוצאת לחפש את הקוסם שיתקן אותם, את הילדה מקנזס, את האריה, את הדחליל, את איש הפח. בוקר טוב, גילי בר הלל סמו.
בוקר טוב, אורן, תתחדש על התוכנית.
תודה, תודה. מתרגמת ולצורך העניין, הבעלים והעורכת הראשית של הוצאת הספרים עוץ. אין מתאימה ממך לדבר על הקוסם. קודם כל, הספר עד כדי כך חשוב ויקר לך שקראת להוצאת הספרים על שמו, יכולות הרי לקחת להרבה מאוד ארצות בדיוניות אחרות. אנחנו מכירים את נרניה ואת גונדור ואת הוגוורת' כמובן, ומה לא. למה עוץ?
קודם כל, אני לא ידעתי שאני מקימה הוצאה. כשהקמתי את ההוצאה, אני חשבתי שאני מוציאה ספר אחד. והספר הזה היה ספר ההמשך של הקוסם ארץ עוץ, שמו ארץ עוץ המופלאה, הוא מספר מה קורה עם הדחליל ואיש הפח בארץ עוץ אחרי שדורותי חוזרת לקנזס, דורותי בכלל לא מופיעה בו, והייתה התלבטות רבה איזה שם לתת כשם הוצאה לספר האחד הזה. אני חושבת שאנחנו בילינו אולי שבועיים או שלושה בדיונים ואני רציתי מהרגע הראשון עוץ, וניסו לשכנע אותי שזה לא שם טוב, ובסופו של דבר זה מה שהלב רצה. אז עוץ היא גם ארץ דמיונית רחוקה, וגם הלוגו של הוצאת הספרים, שעיצבה לי תמר הוכשטטר המצוינת, הוא הבית של דורותי שברחף באוויר בגזית, וכך הוא גם, כמו ספרים, יכול לקחת ילדים קטנים לארץ דמיונית רחוקה בלי שהם יעזבו את הבית.
ולמה הוא מחזיק מעמד עד היום? הרי יצאו כל כך הרבה ספרים לימים, כולל בדיוניים, ויש הרפתקאות, ויש מכשפות מרושעות, ויש קוסמים, ואת עצמך תרגמת כמובן את הארי פוטר, יצאו כל כך הרבה דברים לאורך השנים, רואלד דל ורבים אחרים, איך הקוסם מארץ עוץ עדיין מחזיק מעמד עם הנאיביות שלו?
אז יש כאן כמה מרכיבים, אחד מהם זה הראשוניות שלו. היום הוא באמת כבר לא כל כך יוצא דופן בנוף ספרי הילדים לגילאים האלה, לגיל בית ספר, שהם לפני נוער, אבל כבר אחרי פיקצ'ר בוקס. אבל כשהוא יצא הוא היה מאוד חריג, כספר גם באורך מלא, אבל גם מתאים מראש לילדים, ולא מטיף מוסר, ולא מחנך, ולא נוצרי, ולא, ורק על טהרת ההרפתקה, ואהבת המופלא, כן? ואני חושבת שחלק מהפליאה זה קודם כל עשה מהפך בספרות הילדים, אבל מעבר לזה, זה פשוט משהו שקיים ברובד עמוק מאוד בתוך הספר עצמו. וגם יש משהו, בזה הספר הראשון בסדרה שונה מספרי ההמשך, שיש בו תחושת משל.
וצריך לזכור שיש המוני ספרי המשך. על כמה אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על 13 המשכים, כלומר 14 בסדרה סך הכל שכתב באום, והוא היה, זה ביצי הזהב שהוא הטיל בשביל הוצאת הספרים, אז אחרי מותו הוצאת הספרים לא יכלה להרשות לעצמה להפסיק להוציא לאור ספרי עוץ, ואחרי מותו לקחו עוד סופרת שכתבה עוד 19 ספרים, ואחר כך עוד כל מיני סופרים שניסו פה אחד, פה שניים, ובאיזשהו שלב השאלה היא מתי מספיקים לספור, מה אנחנו קוראים, כי עד עצם היום הזה אנשים עוד כותבים ספרי המשך בסדרה הזאת.
בוודאי, וכמובן על קורותיה המחשפה הרשעה ו... אחיותיה וכולי וכולי. אגב, דיברת על הנושא הזה של ספרי ילדים, בהרבה מאוד מהספרים שאנחנו גדלנו עליהם כספרי ילדים ונוער, נגיד ג'ול ורן ונגיד דימה ונגיד מסעות גוליבר ורובינזון קרוזו ואחרים, במקור נועדו למבוגרים, מבוגרים קראו אותם ונהנו הנאה אדירה, במהלך השנים עברו שדרוג או שינמוך, זה עניין של השקפה. כאשר באום כותב, הוא מכוון את הכתיבה שלו לילדים ובני נוער, או לכולם?
חד משמעית, וזה אחד הדברים שמייחדים את הספר. הוא כותב הקדמה, שבה הוא אומר שאנחנו, אין מספיק סיפורים לילדים שהם לא מלאי זוועות גם. זוועות ומוות וסיפורי מוסר באמת נורא מפחידים. תחשוב על יהושע הפרוע והילדים שם שנשרפים או נקצצים או אני לא יודעת מה.
טוב, כל אגדות האחים גרים, אם כבר נכנס לנושא הזה ונפתח את השיחה, כל אגדות האחים גרים, בוודאי במקור, אנחנו מדברים על שורה של זוועות איומות ונוראות שבמהלך השנים רק מרקחים אותן.
אז באום כתב, הוא רוצה ספר, המשפט שהשתמשו בו אחר כך גם לביוגרפיה שלו, שכתב אחד הבנים שלו, to please a child, לשמח ליבו של ילד. זאת הייתה המטרה המוצהרת והמובהקת שלו, וזה היה מהפכני.
לגמרי, ועם כל הכבוד לספר, ובהחלט יש לנו כבוד לספר, וקראנו אותו ונהננו, צריך לומר שזה אחד המקרים שבהם העיבוד הקולנועי לא נופל מהספר, היה שם ליהוק מבריק, והתמונה הזאת של הארבעה המשלבים זרועות, והשירים הנאיביים במידה, ובוודאי התקופה שבה הסרט הזה יוצא, שבה כל העולם יכול להתחבר עם המסר האופטימי, וכמו שאת אמרת, המסר הנאיבי, אבל הנאיבי במידה, זו הצלחה אדירה, עד עצם היום הזה.
תשמע, אתה אומר אופטימי ונאיבי, הסרט, קודם כל הסרט יצא כ-40 שנה אחרי הספר. זה כבר לא אותו דור. זה כבר סבים וסבתות לוקחים את הנכדים לראות את הסרט. אבל הסרט גם יצא ערב מלחמת העולם השנייה.
בשנה אגב שנחשבת שנת הקולנוע הטובה ביותר של הוליווד הקלאסית, 1939, חלף עם הרוח ויש שלום מר צ'יפס ומרכבת הדואר ונינוצ'קה והקוסם מארץ עוץ.
אז אתה אומר אופטימיות, אני לא בטוחה שאופטימיות זו בדיוק המילה. זה חיילים אוסטרליים שכשצעדו למלחמה הם כבר שרו כהמנון, we're off to see the wizard. ועוז נהיה הכינוי של אוסטרליה, קצת בהקשר של הסרט הזה. היה שם איזה רגע תרבותי מאוד גדול. גם כשתופים בסרט היום, אתה נתת דימוי אחד, כמעט כל פריים בסרט הוא איקוני. זה דבר מדהים, אתה יכול לעשות פאוס באקראי, לראות משהו ולזהות את כל האסתטיקה, וזה בתמצית של הסרט. זה משהו מדהים הסרט הזה, אבל אני...
ומושגים שנולדו בו, המכשפה הרעה מהמערב, והאריה הפחדן, ודרך הלבנים הצהובות שעליה ישיר אלטון ג'ון, וכמובן, we are not in Kansas anymore, וכולי וכולי.
מתוכם רק הדבר האחרון שאמרת, we're not in Kansas anymore, הוא המצאה של הסרט. כל השאר היו כבר בספר.
נכון.
אז כמה מההצלחה... של הסיפור, של הספר וכמה הסרט, אני לא חושבת שמישהו יכול באמת להגדיר איפה אחד נגמר והשני מתחיל. אבל לזכור שזה היה העיבוד החמישי לקולנוע כבר. כבר נעשו ארבעה עיבודים לפניו. ונעשו אי אלו עיבודים אחריו, ולכל ההמשכים ולכל הווריאציות. אז... ספר איקוני וסרט איקוני, נגיע לפשרה, נגיד איזה חשוב.
לגמרי. ו-123 שנים אחר כך, מי היית אומרת כמוציאה לאור, עורכת, מתרגמת ומצויה כל כך טוב בעולם הזה, האם יש איזה ממשיך דרך, או שאנחנו בעולם הרבה יותר ציני, הרבה יותר שונה, ואי אפשר לדבר על... ממשיך דרכו, או ממשיכה דרכו כמובן, של פרנק באום והקוסם מארץ עוץ?
קודם כל מה שאמרת, זה אי אפשר להמשיך בדיוק בדרכו. מה שכן, אני קצת רואה את רוחו של פרנק באום בתרבות הגיקים באופן כללי. בשילוב בין אהבת פנטזיה לאהבת מדע. פרנק באום... בין היתר חשב שגילויים מדעיים זה דבר מדהים. הוא הכניס, אנחנו היום לא חושבים על זה כטכנולוגיה מתקדמת, אבל הוא הכניס כדור פורח בקוסם מארץ עוץ. מבחינתו, התעופה עוד הייתה בחיתוליה, כדור פורח היה דבר מלהיב שאפשר לעשות דבר כזה ולהמריא בכדור פורח, אחר כך מטוסים. הוא דמיין כל מיני דברים, גילו את הרדיום, אז הוא הפך את הרדיום לחומר חשוב בספרי עוץ, בלי לדעת כמובן גם את ההשלכות הרעילות והמסוכנות של הרדיום, זה פשוט לא כל כך מרגש ומלהיב. ויש לו באמת ארץ צפיות שיש בה גם טכנולוגיה, והכל בראייה אופטימית, לא מדע בדיוני שהתפתח שנים אחר כך, של לאן הטכנולוגיה מובילה את האנושות לאבדון אם לא נזהר. זאת לא הייתה התפיסה של פרנק באום. התפיסה של פרנק באום הייתה, הטכנולוגיה פותחת לנו דלתות לעולמות מופלאים, ופיות יכולות להשתמש בחשמל ולטוס גם במטוסים, וגם הן מתלהבות מטלפון, ומכשפה היא לא פחות מופלאה מאשר לוקומוטיב, כן?
תודה רבה לך על הדברים האלה, גילי בר הלל סמו, הבעלים והעורכת הראשית של הוצאת הספרים עוץ. ועוד כמה צלילים מכל הפעמונים של ג'ודי גרלנד, ששרה את השיר הנהדר מתוך הקוסם מארץ עוץ. That you dare to dream really do. ועד כאן תוכניתנו, התוכנית הראשונה של שבת בבוקר. מקווים שתהיו איתנו גם בשבוע הבא ובכל השבועות הבאים. עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון עזרזר, אביגל ביסור היה על ההפקה, על השידור ליטל אטיאס. תודה רבה לכל הצוות, תודה רבה לכם שהייתם עמנו. כאן אורן נהרי, שבת שלום ולהתראות.